בגלל שהייתה הפסקה כל כך ארוכה, בגלל שאנחנו מתחילים את הזמן חדש, אז כמה דברים היום אני אחזור על מה שדיברנו קודם, וגם יהיו דברים חדשים, אבל גם קצת יהיו חזרות, ומפעם הבאה כבר יהיו כל שיעור הוא בעצם נושא חדש, בתפילה. כן? אז אני חוזר על, על כמה עניינים שדיברנו, שדיברנו קודם. נתחיל מזה שכל מה שאנחנו מכירים ביהדות, כל מיני דברים שאנחנו יודעים, כמו מצוות ומה זה תפילה ומה זה תורה, מה זה גן עדן, מה זה עולם הבא, מה זה מלאכים, כל הדברים, כל המושגים שיש ביהדות, אצלנו הכל מושפע מנוצרות. נוצרות, אסלאם, עבודה זרה והוליווד. כי ככה אנחנו היינו בין הגויים, ושמענו מהם כל מיני דברים וכל מיני רעיונות, ולצערנו הרב לא למדנו לעומק את התורה. ולכן הרבה מהמושגים שאנחנו מכירים אותם, הם מושגים מושפעים או לקוחים מעבודה זרה. וכמו שכל אדם ממוצע, כשהוא קורא על חטא עץ הדת, הוא ישר רואה תמונה של עץ ונחש ותפוח אדום וכל זה, וזה הוא יודע מציירים של תקופת הרנסנס, של פחות או יותר של בוטיצ'לי וטיציאן ועוד אחרים שהם ציירו את התפוחים אדומים בגן עדן. אז ככה אנחנו גם יודעים דברים אחרים, שזה כמו תפילה. מאיפה יודעים מה זה תפילה? בדרך כלל, או רואים שם, ראו איזשהו שם סרט, שם מישהו מתפלל כזה, ככה מכל הלב, או ראינו את זה, או שמענו את זה מנוצרות, אבל זה זה. לכן, להערכתי, זה מאוד חשוב שאנחנו, כשמתחילים ללמוד, אנחנו צריכים להתחיל ללמוד עם מגמה שאני רוצה לנקות את הראש שלי, לנקות את הנפש שלי מהשפעות זרות. וכל הזמן לשאול את עצמי את השאלה, מאין לי את זה? מאיפה אני יודע שזה כך וכך, ושזה כך וכך, שזה קורה, כל מיני מחשבות. מה המקור לידיעות שלי? אל תסמכו אף פעם על האינטואיציה הרוחנית פנימית שלכם, כל עוד שאתם לא ביררתם את הנושא הזה טוב. ולכן נראה לי שזה מאוד חשוב אם אנחנו נעשה מין אולי פעם סדרה כזאת, כבר היה גם קצת, אבל זיכוך המושגים, זיכוך מושגי יהדות בכל דבר. אבל היום אנחנו נדבר על תפילה, כן? שאני אראה לכם מה ההבדל בין תפילה שלנו לתפילה של אומות העולם, אנחנו דיברנו על זה גם קצת, ובעצם כל הסדרה הזאת היא בנויה על הזיכוך מחשבה, מה זה תפילה. אבל תפילה זה כמו דוגמה לכל המושגים האחרים שיש לנו בראש. אז נתחיל משאלה, מהו ההבדל בין תפילה יהודית לכל תפילות אחרות שקיימות בעולם. אני רוצה להגיד לכם שכל התפילות בין כל הדתות כולם זהים פחות או יותר. אלו מתפללים לזה, אלו מתפללים לזה, אבל בסך הכל תוכן התפילה לכולם זהה, חוץ מיהדות. וזה לא רק בתפילה, בכל דבר ככה. זה נראה דומה, משתמשים באותם המילים, אותם המושגים, אבל זה משהו אחר לחלוטין. לפעמים הפוך לגמרי ממה שאנשים חושבים. אז אם נגיד, נגדיר, מהי תפילה בכל העולם כולו, באומות העולם, בעבודה זרה, בכל הדתות. מה זה תפילה אצלם? תפילה זה פנייה של האדם לאל או לכוחות עליונים, לשמיים, לגבוה, עם ציפייה שהאל או אלים יקיימו את בקשתו של האדם. זאת הגדרה לתפילה של התפילה הלא יהודית, שזה בעצם עבודה זרה. אני אחזור, כן? מה היא לא תפילה שלנו? זה פנייה לשמיים, לעולמות עליונים, לאל או אלים, בציפייה שהם יקשיבו, ישמעו, או הוא ישמע את התפילה, ויקיים את בקשת האדם. זאת עבודה זרה. מה זה תפילה יהודית? לפני שאני אענה לכם מה ההבדל בין זה וזה, אני רוצה קודם כל להראות למה הגישה הזאת היא גישה מגוחכת. לחשוב שאדם פונה לאלוהים, מבקש ממנו משהו, ואלוהים שומע ועושה מה שאדם ביקש. למה זה מגוחך? זה מגוחך בגלל שיש לאדם כאן ציפייה שאלוהים ישרת את האדם, שהוא יבצע את מה שאדם רוצה ממנו. זאת אומרת, שהוא יהיה בעצם הכוח עזר של האדם. הציפייה הזאת, חלום הזה, שאלוהים ישרת את האדם, זה חלום עובר כמו חוט השני בכל תרבות האנושית, בכל פולקלור, בכל הדתות, כל המיתוסים, כל סיפורי ילדים והאגדות שלהם, הכל יש שם, זה העיקר, אחד הנושאים המרכזיים שעובר בתרבות הכללית, שאלים או אל שומע את האדם ועושה את רצונו. בין שזה סיפורי אלאדין, שמגיע שד גדול מתוך המנורת הקסם של אלאדין, שהוא משפשף אותה והוא מגיע ומגשים כל מיני רעיונות עזועים של אלאדין. הוא מעביר שם, מי שמכיר את זה, מעביר שם ארמונות ממקום למקום, משנה שם כל מיני דברים, זמנים והכל בצורה פראית לגמרי, וזה החלום. שאדם אומר לאל או ל... שד או לג'יני או לכוח כלשהו מה לעשות, והוא עושה לו. בין שזה אלאדין, בין שזה סיפור על דג הזהב, כשהזקינה חולמת שהדג הזהב, שזה סמל של אל, שהוא מגשים את כל משאלות אותה שלו, שלה, עד כדי שהוא עושה אותה את מלכה, אז שדג הזהב יהיה משרת שלה. זאת הבקשה האחרונה שלה מהדג. וזה נגמר בסיפורים של מרי פופינס ואחים גרים ימח שמם ואת הארי פוטר ועוד דברים אחרים. שיש בן אדם, יש לו כוח להשפיע על כוחות עליונים שהם יבצעו את רצונו. זאת אומרת, במילים אחרות, אדם כאילו רוצה בעצמו להיות אלוהים, ושהאל יהיה משרת שלו, בכוח או בבקשה. זאת אומרת, על ידי כוח, כמו שרש"י מביא את דברי מדרש בראשית רבה, על מגדל בבל, שהם רצו לעלות לבנות מגדל כדי להילחם באלוהים. זאת אומרת, יש אב אמינא לאדם שהוא יוכל להכריח את אל, יכריח אותו בכוח לעשות את רצון האדם, ובשביל זה הם בנו במגדל בבל. רש"י שם מסביר את זה במקום. כן, זאת אומרת, יש, ולחלק הזה של הבקשות, זה תלו, זה כל דברים, דברים שקשורים לקסמים. אם אתם זוכרים, כשבילה מגיע לבלק, אז בלק שולח לו קסמים, וגם הוא שולח את הנציגים שלו עם קסמים בידיהם לבילם. אבל בילם אומר, לא, לא, אני סוג אחר של, של מתפלל, אני מתפלל בלי קסמים. אבל מה זה קסמים? מה זה, זה אמצעים להכריח את כוחות העליונים לעשות את רצונך. זאת אומרת, יש לך אמצעים להשפיע עליו. זה סוג אחד, ויש סוג אחר שהם מגיעים לזה שאל עושה את רצונו, לא, לא בכוח כמו בלק, אלא בבקשה כמו בילם. או שהוא יודע לכוון זמן מסוים, ששם זה אל עושה את רצונו, שזו גישה אובייקטיבית, או שהוא יודע איך להתחנן, איך לבקש. ואנשים חושבים שכמה שהם יותר יבקשו, זאת אומרת, כמה שהם יהיו יותר מסכנים ומושפלים והם בוכים ומתחננים, אז תפילה תהיה יותר חזקה, ואז אל יותר ישמע ויעשה מה שאדם מבקש ממנו. כי, למה? כי הוא ירחם עליו, כי הוא יעזור לו. מרוב זה שאדם כל כך מושפל וכל כך נמוך, אז אל לא יזלזל בתפילתו של האדם, כאילו, כן? זאת הגישה. אבל שתי סוגים של עבודה זרה, קסמים או תחנונים. לכן, דבר הזה הוא מגוחך. לחשוב שאדם בעצם ינהל את העולם לפי רצונו. ויש לזה כמה סיבות. סיבה אחת זה, כמו שאמרתי קודם, סיבה זה החלום שאלוהים יהיה משרת שלו. סיבה שנייה זה בגלל שאם זה הוא באמת אלוהים, אז איך אתה אומר לו מה לעשות? הוא יודע מה לעשות. אם הוא באמת כזה גדול, כזה חכם, כזה הכל יכול, אז הוא גם יכול לדעת מה צריך לעשות. מה אתה בא אליו עם הצעות ייעול שלך? מה אתה אומר לו מה לעשות? אז זה דבר שני שגורם לדבר הזה להיות מגוחך. דבר שלישי, זה שאלה, איך אתה יודע מה צריך לעשות? מניין לך שטוב לסבתא עכשיו להתרפות? איך אתה יודע? אולי אם חז וחלילה היא תתרפא, מה אתה יודע מה יקרה לה אחר כך? אולי זה חסד גדול זה שהיא לא תתרפא, והיא תמות בשקט ובלי איסורים? כשאתה מתפלל, מניין לך מה זה טוב לעולם? אז הדבר שלישי שהוא הופך לתפילה למגוחחת, כפי שגויים תופסים אותה, שהתפילה היא פנייה לקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה את רצונך. דבר רביעי, זה אנחנו מבינים שהתפילה פירושה שינוי מעשה בראשית. זאת אומרת, כשאתה משנה במציאות, נגיד, אנחנו עכשיו רוצים לעשות איזה שינוי קטן בחוקי פיזיקה, נגיד בחוק כלים שלובים שהם לא יעבדו שם זמן מסוים. הרי ברור שזה יגרום לחורבן של כל המציאות, כי הכל מאוזן, הכל תלוי בכל. ואם אתה עושה, משנה פה משהו במציאות, הכל מגיב על זה. אז מניין לך את השינוי הזה של הגודל? והמקור לדבר הזה זה גמרא, אצלכם זה מקור מספר אחת, גמרא במסכת תענית דף כ"ה, שאנחנו פעם ראינו אותה, זה גמרא על כך שרבי אלעזר בן בדת, אנחנו לא נקרא את זה עכשיו, כי קראנו את זה בזמנו, רבי אלעזר בן בדת מבקש מקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה, שהוא לא יהיה עני כל כך, לא יהיה כל כך עוני מרוד כל כך, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אלעזר בני, נוח לך שאני אשנה כל מעשה בראשית? זה השורה האחרונה פה ב... אמר לי, אלעזר בני, ניחא לך דאף חי לאלמא מרישא אפשר דמתיילד בשעתא דמזוני, במזוני? אמר לי, לקמי, כולי היי ואפשר? כן, הקדוש ברוך הוא אומר, נוח לך שאני אשנה את כל סדרי בראשית בשבילך? ודבר אחרון, את הקושייה החמישית, וכנראה יש עוד הרבה, אבל לפחות את חמש האלה אמרתי, זה שאתה מתפלל, אז זה אומר שאתה במילים אחרות אומר שקדוש ברוך הוא, אתה לא בסדר במשהו. איך זה שאתה עדיין מחזיק את בדודה שלי, שהיא לא נשואה? היא כבר מבוגרת, היא צריכה עזרה שלך. למה אתה לא שלחת לה שידוך טוב? זה לא בסדר. כאילו, כן, כשאתה אומר, בבקשה, תשלח לה שידוך, אתה אומר, זה שאתה לא בסדר, שאתה לא שולח לו. זה דבר שהוא גם הופך את התפילה למגוחחת. זאת אומרת, לא זו בלבד שביהדות גישה היא אחרת ממה שאמרנו, שאדם פונה לקדוש ברוך הוא בציפייה שהוא ישמע את תפילתו ויעשה את רצונו, אלא ביהדות דבר הזה נקרא עבירה, עוון, אסור לעשות את זה. כמו שאנחנו רואים את זה בגמרא, במסכת בבא בתרא, בקוף סמך ד', אצלכם זה מקור שתיים. אמר רבי אמרם, אמר רב, שלוש עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום, הרהור עבירה ועיון תפילה ולשון הרע. מה זה עיון תפילה? מה פירוש מושג עיון תפילה? מסבירים לנו תוספות ראש, עיון תפילה, היינו, שמצפה מתי יעשה הקדוש ברוך הוא שאלתו שביקש, שסבור שתפילתו נשמעת. זאת אומרת, יש בן אדם שהוא מתפלל, והוא מאמין שקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. נו, זה דבר נורמלי, רגיל, ברור, נכון? זאת עבירה. עבירה שנקראת עיון תפילה. אסור לעשות את זה. אסור לחשוב שקדוש ברוך הוא שומע את תפילתך ויעשה מה שאתה ביקשת ממנו. מצפה, מקווה, מייחל, לא שאתה דורש, לא, רק אתה מצפה, אתה התפללת ואתה מחכה שהוא ישמע ויעשה. זאת היא עבירה. למה זאת עבירה? כי יש כאן הנחת יסוד שאדם שהוא מתפלל, הוא יכול לשנות את רצון אלוקי. הקדוש ברוך הוא רצה שלא ירד גשם, אתה התפללת, והנה אתה מצפה שהוא יקשיב ויוריד גשם. זאת אומרת, אתה מפעיל אותו, אתה משפיע עליו. לא משנה בכוח או זה שאתה מתחנן ואתה, ואתה מבקש, לא משנה. עצם המחשבה הזאת שאתה חושב, שאתה יכול לגרום לאלוהים לבצע מה שאתה אמרת, זאת היא עבירה. זאת עבודה זרה. אומר על זה רב קוק, מקור שלוש, אין התפילה חפצה לשנות שום דבר באלוקות, שהיא מקור הנצחיות ואינה בגדר השתנות. זאת אומרת, לא יעלה על הדעת, כשאנחנו מתפללים תפילות יהודיות, לא חפצים, לא רוצים לשנות שום דבר באלוקות. אז מה אנחנו כן רוצים? זאת אומרת, מה היא כן תפילה יהודית? עד עכשיו אנחנו אמרנו מה לא. ועכשיו הגיע הזמן להגיד מה אנחנו כן מתכוונים כשאנחנו באים להתפלל, מה אנחנו מכוונים כשאנחנו מתפללים. כשאנחנו מתפללים, פירושו של דבר שאנחנו רוצים להיות טובים יותר ממה שאנחנו כעת. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שהשגחה האלוקית כלפינו היא לא סתמית ולא מקרית ולא מעצמו הכל קורה, אלא הקדוש ברוך הוא מתאים את הנהגתו כלפי אדם בהתאם למה שאדם עצמו. לא סתם התקלקל לך מכונית, לא סתם נוצר לך מינוס בבנק, לא סתם אתה פגשת את קלתך וארוסתך, לא סתם, אלא זה בהשגחה אלוקית. למה הקדוש ברוך הוא שולח לנו את הדברים הללו, טובים ורעים? בהתאם למצב הרוחני שלנו. אז כשאני נהייתי טוב יותר, רוחני יותר, מוסרי יותר, כללי יותר, אז ההשגחה האלוקית כלפיי מותאמת, היא לא משתנה. זה פשוט אני השתניתי. לי כבר לא מגיע שהאוטו שלי יהיה מקולקל, כי אני כבר חזרתי בתשובה, אני התפללתי, אני התרוממתי. אז לכן לא מגיע לי המינוס בבנק. לא שהוא שינה את יחס שלו אליי, אלא אני כבר מישהו אחר, וכשמישהו אחר, אז מגיע לו סוג אחר של השגחה. הקדוש ברוך הוא לא השתנה, אני השתניתי. תפילה שלנו נועדה לשנות עצמנו. שכשאני מתפלל על בניית ירושלים או על דברים אחרים, אני נהייתי אדם טוב יותר ממה שהייתי קודם. כללי יותר, אכפתי יותר מדברים כלליים. אז לי מגיע עכשיו סוג אחר של השגחה. העיקרון הזה מסביר הרב חרל"פ בפירושו על אגדת הפסח. אצלכם זה נמצא במקור 4ב, אומר ככה, על פסוק, מה תצעק עליי, דבר על בני ישראל וישאו, אומר פה הרב חרל"פ, ולכאורה יפלא, הרי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים, ואיך ייתכן שלא ירצה שישראל יתפללו לפניו? אכן, הבירור בזה, שדהנה עניין התפילה שמתבטלת את שמבטלת את הגזירה, אינו חס וחלילה שינוי רצון כלפי מעלה. כן, תשימו לב, כל פעם הם דואגים, מקפידים, להסביר לנו שזה לא שינוי רצון כלפי מעלה, חס וחלילה. כי אני השם לא שיניתי, אלא משום שכל גזירה נגזרת על האדם אינה חלה אלא רק על מקום ידוע בזמן מסוים. לזאת בא תפילה להעלות את האדם לעולם אחר יותר עליון, שהוא אינו נמצא תחת אותו מקום ואותו זמן ושהייתה שם הגזירה, ששם היה צריך לקרוא משהו רע. ושם לא חלה הגזירה הכלל. ועל ידי התפילה ממשיכים את המקום היותר עליון גם למטה, וממילא מתבטלת הגזירה לגמרי. לכן נקראת תפילה דברים שעומדים ברומו של עולם. כי התפילה פועלת לרומם את האדם לעולם יותר עליון, עולם שאין הגזירה פוגעת בו. וזה עיקרון, זה מה שמאפיין תפילה יהודית. כל תפילות שבעולם, כמו שאמרנו קודם, הם פונים לאל בציפייה שהוא יעשה את שלנו, אנחנו פונים בעצם לרצון שלנו להתעלות, להתקן, להשתנות. לכן תפילה נקראת, אנחנו מדברים על, אנחנו באים להתפלל. אנחנו לא באים לפלל את קדוש ברוך הוא. לא באים להשפיע עליו, לשנות אותו, לגרום לו משהו, לצפות שהוא יקשיב ויעשה מה שאמרנו לו, שזאת עבודה זרה. אנחנו באים לא לפלל אלא להתרומם, להתפלל, שיהיה לי אכפת מקיבוץ גלויות, מרפואה של סבתא, מזה שבדודה שלי עדיין לא נשואה. לזה אכפת לי. אז אני נהייתי טוב יותר, כללי יותר, אכפתי יותר מאנשים אחרים. אז לי מגיע השגחה אחרת, לי ולעולם כולו, הכל קשור לכל, ואז סבתא מתרפא.
לא מגיע, זה סיכוי שהקדוש ברוך הוא עכשיו.
אם יגיש, הוא צריך להגיד שאתה הגעת למדרגה הנכונה. כן, כן, זאת הכוונה, מגיע. כן, בבקשה, רצית להגיד משהו? טוב, הבנתי, ענינו כבר. בסדר?
אפשר לחשוב, לטעות, שאפשר להוציא את הקדוש
ברוך הוא במשוואה. אני עושה את כל הפעולה, אני נהיה יותר טוב, אז מה חיצוני לי? האם זה שאני מתפלל דרך התפילה של על פי התורה, זה מה שהופך את זה לתפילה נכונה? אי אפשר להוציא את קדוש ברוך הוא מתמונה, כי איך זה שאתה נהיית טוב יותר, זה קשור לזה שגשם ירד. מה הקשר? מי הקשיב? מי עשה את הקישור הזה?
לא חיצוני לו.
ודאי שקדוש ברוך הוא לא חיצוני. אלא הוא בחסדו הגדול עשה את העולם בצורה כזאת שהעולם מגיב עלינו. לכן הוא לא מחוץ לתמונה, אלא הוא כל התמונה. כן, בבקשה. לא, הוא אומר, דבר על בני ישראל וישאו, זה תלוי בכם, אתם תשתנו. כן, אתם תשתנו, אז זהו, אז לא אליי. מה תצעק, אם אתה מכוון שאני אעשה מה שאתה אמרת, שאני אעשה זה, הוא אומר, לא, אתם תשתנו, ואז ים ייפתח. תיכנסו לים, תגיעו מים עד נפש, וים ייפתח. אתם משתנים. אז עוד שנייה אחת, אני רק רוצה לסיים דבריו של הרב קוק, שאנחנו עצרנו בזה ובזה נעצור את השיעור היום. עכשיו. כן, אז אנחנו עוד פעם חוזרים למקור שלוש. אין התפילה חפצה לשנות שום דבר באלוקות, שהיא מקור הנצחיות ואינה בגדר השתנות, אלא להתעלות, זאת אומרת, אדם להתעלות עם כל השינויים החלים על נפש של המתפלל ועל כל העולם כולו במידה שהנפש קשורה בו אל הרוממות האלוקית. כשאתה משתנה אל הרוממות האלוקית, שואף להידבק בשכינה, להידבק באינסוף, להיות כללי יותר, זה משנה את הכל. אז בזה אנחנו בינתיים נעצור ונמשיך שיעור הבא.